שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 885, מאמר "אם בלעו את המרור לא יצא בעבודה". נמצא גם כן בחוברת פסח בעמוד 177. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב', אנחנו בעמוד 885, ובחוברת פסח בעמוד 177, בטור א' למעלה, פסקה, וכמו שאומר הארי הקדוש. אומר הארי הקדוש שסיבת שבירת הכלים היה מטעם שהכלים לא היה ביכולתם לסבול את האור, לכן האורות נסתלקו והכלים נשברו, שפירושו הוא, היות שיש ערך הופכי בין האור שהוא המשפיע לבין הכלי שהוא המקבל, וכדי שיהיה להם השתוות, נעשה תיקון שהמקבל לא מקבל מטעם תועלת עצמו, אלא מטעם שהוא רוצה לקיים רצון הבורא, שהוא רוצה להטיב לנבראיו, ורק מסיבה זו הוא מקבל את הטוב, וזה נקרא השתוות, מטעם ששניהם שווים עכשיו, היות ששניהם נקראים משפיעים. כלומר שכמו שהאור הוא המשפיע, עם זה שנותן להכלי, גם הכלי אינו מקבל, אלא מטעם שרוצה להשפיע להנותן. ובאמור נבין מה שאמר רבי ומורי זצ"ל, על מה שכתוב, על מה ששאל משה מהשם, ויאמר, הרני נא את כבודך, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ואמר, מהו הפירוש, הנה מקום איתי? ואמר, איתי הוא ראשי תיבות, אמונה, תפילה, יגיעה. כלומר שזהו המקום שעל ידו יכולים לבוא, לזכות לכבוד השם, שעניין כבוד השם יכולים לפרש, כמו שאנו מתפללים, וכן תן כבוד לעמך. שפירוש, שכבוד השם יהיה מגולה בתוך עם ישראל, שכל אחד ואחד ירגיש גדלות השם, בשיעור שלא יהיה שום דאגות לאדם, אלא איך הוא יכול לעשות משהו, איזה נחת רוח להבורא, ושום דבר אחר לא מעניין אותו. מה שאין כן, בזמן שהוא להפך, היינו בזמן ששכינת באפרה, שגדלות השם הוא באסתר, ולא רואים ולא מרגישים את החשיבות של המצווה, שציווה לנו לקיים תורה את החשיבות של המצווה, שציווה לנו לקיים תורה ומצוות, שזה לא מטעם שהוא צריך לעבודה שלנו, אלא שהוא רצה לזכות אותנו, ניתן לנו את קיום תורה ומצוות. כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כמו שכתוב בספר, פתיחה לחוכמת הקבלה בתחילתו. לכן, בכדי להגיע לכבוד השם, שזה יכולים לפרש, שזה עניין מה שאמר, הראני את כבודך, הגם שיש בזה הרבה פירושים, ועל דרך העבודה, כך צריכים לפרש את הפסוק, שהראני כבודך, הכוונה, שכבוד השם יהי מגולה. ויש לפרש את הסדר של מקום עבודה, א' ת' י' הוא שיש לקבל על עצמו בחינת אמונה, שיאמין שכל אחד ואחד יכול להגיע לזכות לבחינת כבוד השם כנ"ל. וכשהוא מאמין בזה, עליו לדעת מדוע כבוד השם לא מגולה עוד מטרם שהתחיל בעבודה, אלא שרק האסתר מגולה. אלא הוא צריך להאמין בדברי חז"ל שזהו תיקון, שיהיה יכולת לאדם לזכות לבחינת השתוות הצורה, הנקרא בחינת משפיע להשם, ולא לתועלת עצמו. לכן עניין אמונה שהאדם צריך לקבל על עצמו, הוא צריך גם כן להאמין שאי אפשר לזכות לכבוד השם, היינו שיסתלק ממנו האלם והאסתר, אם לא זכה לבחינת יראת שמיים. ועניין יראה פירושו, כמו שכתוב, היינו שלא יכול להיות לו אמונה, מטרם שיש לו השתוות הצורה. ובכדי שיהיה לו השתוות הצורה, הוא צריך להשתדל שבכל דבר שהוא עושה, שיהיה לו יראה. כמו שכתוב, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. נמצא שההתחלה שהאדם מתחיל להיכנס בעבודה, הוא מתחיל באמונה. אולם הגוף מתנגד לעבודה זו, אז בא מצב של יגיעה. היינו שהוא צריך להתגבר על הגוף ולעשות כל מיני עצות, כמו שאמרו חז"ל, בתחבולות תעשה לך מלחמה. היות שאין הגוף רוצה לוותר על תועלת עצמו, וכפי מה שנותן יגיעה, בשיעור הזה הוא מתחיל להרגיש שאין בידו לעשות שום דבר, כי הוא מצד עצמו כבר עשה לפי דעתו כל מה שהיה ביכולתו לעשות. ובא לאחר היגיעה לידי ידיעה שרק השם הוא יכול לעזור, ואין זה בידי עצמו. אז בא מצב הגימל של תפילה. ואז התפילה הוא בעומק הלב, היות שברור אצלו בידיעה ברורה, שאין מי שיעזור לו, אלא הקדוש ברוך הוא. אולם, גם אפילו שבא לידי ידיעה שהשם יכול לעזור לו, הוא מבין שהעצה האמיתית הוא רק תפילה, בא הגוף ונותן לו להבין, הלא אתה רואה כמה תפילות שכבר עשית, ולא קיבלת מלמעלה שום תשובה, אם כן, למה לך להתפלל שהשם יעזור לך? הלא אתה רואה שאין אתה מקבל שום עזרה מלמעלה. אם כן, אין ביכולתו להתפלל אז, על זה צריכים עוד הפעם להתגברות. היינו להתגברות עם האמונה, ולהאמין שהשם כן הוא שומע תפילת כל פה, ולא חשוב אם האדם הוא מוכשר ושיש לו מידות טובות או להפך, אלא הוא צריך להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהדעת שלו מחייב, לאחר שהוא התפלל הרבה פעמים ועדיין לא קיבל מלמעלה שום דבר, אם כן, איך הוא יכול ללכת עוד הפעם להתפלל? גם על זה צריכים התגברות. היינו לתת יגיעה למעלה מהדעת, ולהתפלל שהשם יעזור, שיוכל להתגבר על הדעת שלו, וכן להתפלל. נמצא לפי זה, הגם שאמונה ותפילה ויגיעה, הם ג' דברים שנוהגים בזה אחר זה, ובאמת הם ג' דברים ממש, ומכל מקום, אלו ג' דברים כלולים זה בזה. כלומר, בכל דבר הוא עובד עם כל הג' ביחד, כנ"ל. היינו הגם שמתחילים בבחינת אמונה, אבל באמונה נכללו כל שאר הבחינות. כי בזמן שהוא מתחיל להתגבר, הוא צריך להאמין באמונת חכמים, שאמרו שהאדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, שהאדם צריך לעבוד ולהגיע בכוחות עצמו להמטרה, וכשהוא רואה שאינו יכול להתגבר ולתת יגיעה, הוא צריך להאמין שתפילה מועלית, כמו שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה. אף על פי שהוא לא רואה שום שינוי בזה שיתפלל להשם שיעזור לו, אם כן, יש גם כאן עניין של למעלה מהדעת. אולם הסדר הכללי הוא שמתחילים מא' ת' י', אמונה, ואחר כך יגיעה, ואחר כך תפילה. נמצא, העיקר הוא אמונה, כי אימה צריכים להשתמש בכל המעשים שהאדם עושה, כנ"ל. זאת אומרת, שכל הכלים שאימהם האדם עובד, הבסיס הוא אמונה. לכן האור המתגלה נקרא אור האמונה, על שם הכלי. שהכלי זה בנוי על בסיס של אמונת חכמים, ועל אמונת השם. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ובאמור נבין את מה שאמרו חז"ל, אם בלעו את המרור לא יצא. ואמר הארי הקדוש, שמרור גימטרי המוות. ויש להבין מה מרמז לנו בזה, שמרור גימטרי המוות, שהם דינים שבה, אשר בהם נאחזים הקליפות. יש לפרש שזה כמו שאנו אומרים, מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על שום שמררו המצרים, וימררו את חייהם בעבודה קשה. שעניין עבודה קשה היה זה שעם ישראל היו רוצים לצאת משליטת המצרים, שנקרא אהבה עצמית, שבזמן שהתגברו לעשות משהו בעל מנת להשפיע, תכף באו להם מחשבות של המצרים, ששאלו שאלת רשע, מה העבודה הזאת לכם? לעבוד לתועלת השם. וכל פעם שהתגברו, תכף באו השאלות של המצרים. וזהו נקרא עבודה קשה, שהיה קשה לצאת משליטתם, כי המצרים היו מררו את חייהם. ועל זה אומר הארי הקדוש, כי מרור גימטרי המוות. כלומר שזה שהמצרים לא רצו לתת להם לצאת משליטתם, אלא שישארו כמו שהם רוצים, היינו כמו שאלת רשע, שזהו פירוש שישארו בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא שזה לא סתם מרור, אלא זהו בחינת מוות ממש. נמצא זה שכתוב וימררו, היינו שרצו שעם ישראל יישארו בבחינת מתים, חס ושלום. נמצא לפי זה שעניין עבודה קשה שהיו תואמים טעם מרור, היינו שהיה תואמים טעם מיטה, בזה שהיו עובדים לתועלת עצמם. וזה שאומר שמרור הוא בחינת מיטה, ודינים שבהם נאחזים הקליפות, שפירושו של דינים הוא, כידוע שהיו דין, שאסור להשתמש עם כלים דקבלה. וכל יניקת הקליפות הוא מכלים דקבלה, שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל. וכשהאדם נמצא בבחינת קבלה, אז האדם נמצא במצב של העלם והסתר מרוחניות. ועניין תיקונו הוא זה שכתוב, וזהו טעם שצריך שירגיש טעם מרירות, ואם בלעו לא יצא ידי חובתו. כי על ידי תחינת שיניים מתמתקים על ידי למד בית שיניים. יש לפרש, כי ידוע שלמד בית שיניים רומזים על למד בית נתיבות חוכמה. היינו שדווקא על ידי זה שהאדם בא לידי מצב עלייה, המכונה שהוא נמצא במצב של חיים וחוכמה, אז הוא צריך ללעוס את המרור, בכדי שירגיש טעם מרירות. כי רק בזמן עלייה יכולים להרגיש מה זה מרור, כלומר מהו הטעם של ירידה. וזהו כיתרון האור מתוך החושך. היינו שאי אפשר לטעום טעם אמיתי בחיים ואור, אם אין לו טעם של מוות וחושך. נמצא שהמרור נמתק על ידי העלייה, שרק על ידי החושך שהוא ירידה, הוא מרגיש טעם באור. נמצא שהחושך קיבל עכשיו תיקון, וזה שכתוב הוא למתקה על ידי המשכת החיים.
מה זאת אומרת שאנחנו ברוחניות הולכים לא כמו שבגשמיות, שיש מר ומתוק, אור וחושך, אלא אנחנו מגיעים למצב שהכל מתוק והכל אור, ואין מר ואין חושך, שאנחנו לא עושים את המאור עד שהוא לא נעשה למתיקות ללא גבולות, שאנחנו עובדים עם הפרו עד שנעשה ממש קדוש כבורא. איך זה קורה? בעולם שלנו אנחנו לא מבינים שיש שני כוחות, שני קווים וכו'. ברוחניות אנחנו ממש עובדים למצב עד שאין עוד מלבדו וטוב ומטיב בהכל. זאת אומרת, אין חושך אלא אור, אין מר אלא הכל מתוק. לא לבנות זה על פני זה. מה קורה כאן? בבקשה. שאלה.
רוצים לגרום לאדם לצאת מהאהבה העצמית לאהבת הזולת.
כן, על ידי זה שאנחנו מסתכלים על המציאות בפריזמה דרך החברים, אנחנו בעצם יוצרים שטח ששם הכל אור, הכל טוב.
זה כי העבודה שלנו היא בהתנגדות לרצון, ואז אנחנו מקבלים כוח מעליון, שבעצם הוא עושה עבורנו את הפעולה של ללכת נגד הרצון, וזה מתמתק.
כן, מכל המצבים ההפוכים לאור, כל ההתנגדויות בהתגברות שאנחנו עושים מצידנו, אז מאור המחזיר למוטב הופך אותם למראה את את הצורה השלמה לגבי הצורות ההפוכות שמתראות לנו.
וככה דרך בעזרת המור אנחנו מגלים שיש מטרה, יש מטרה נעלה שהיא מעל המילוי העצמי שלנו, וברגע שהמטרה היא לעשות שינוי מלקבל לעצמי, לקבל בעלמת להשפיע, אז הכל נהיה לטובת אותה מטרה. אנחנו רואים שהטוב והרע הוא מוביל לאותו עניין, אז זה לא נהפך לטוב ורע אלא לכיוון, לעזרה.
כן, ואז המוח הזה נכנס גם רגש, שזה דבר נעלה וזה דבר של שחייה, שכל נקודה של כל סבל אנושי בעצם זה אותו סימן דרך שמכוון אותך לנקודה לעבור לתוכנה יותר גבוהה, שבתוכנה הזו טוב ומטיב, בסך הכל אתה רק צריך להשתמש באותו סמל, באותה קריאה, בשביל להתעלות מעל הרגש האנושי.
זה בשביל שנוכל להגיע לדרישה, דרישה משותפת, כולנו יחד, תמיד מהמרכז כלפי העליון.
כל המדידה הופכת להיות כלפי העליון, כלפי השפעה, כלפי אור, ואז ברגע שמודדים את זה, אז רק עולים בסולם הזה, שהוא כמה טוב, כמה אור, כמה חיבור.
חיבור הוא משלים על כל החסרונות האישיים.
סך הכל אנחנו נמצאים בתוך האור, בתוך המציאות השלמה, שבאמת הבורא הוא טוב ומיטיב, אבל כל המצבים ההפוכים, האחוריים, שכביכול מתגלים לנו, הם רק ככאלה שמכוונים אותנו, ועוזרים לנו להגיע להרגשת השלמות הזאת שאנחנו צריכים להשיג מתוך היגיעה שאנחנו עושים לעלות כל פעם מעל פני הרגשת טוב ורע, להבדיל בין טוב ורע לאמת ושקר.
אז כשהמטרה...
למה להביא את כל העולם לטוב, שיהיה טוב לכולם, שאני אשפיע לכולם, שאני אוהב את כולם, שבאהבה שלי אני אביא את כל המציאות לגמר התיקון, שבעצם בי תלוי גמר התיקון. זאת אומרת, הטובה הגדולה, חיים הנצחיים, שלמים, שלווים, של כולם, תלוי רק בי. איך זה יכול להיות? ואיך אני עושה את זה? על ידי שינוי ההסתכלות שלי על העולם. שאני מקבל את העולם שקיים בתוכי, ואותו אני מסדר בצורה הנכונה. מובן? אם לא, תדברו קודם על שאלה, ואחר כך על התשובה. מה אתה מסתכל עליי? מה אני שואל? בסדר. אנחנו אומרים ש... כל העולם נמצא בי, אני צריך להביא אותו לגמר התיקון. כל בני אדם שנמצאים לפניי קיימים בי. ביחס שלי אליהם, כטוב ומטיב שאני אהיה כבורא, ובאהבה אליהם, אני מביא אותם לתיקון, למצב לתיקון, כן? איך אני מביא אותם לתיקון? על ידי זה שאני מתקן את עצמי, ואז העולם שבי נעשה מתוקן. כן? עכשיו, אז איך זה משתווה, או איך זה קשור עם זה שאנחנו מתייחסים לבורא כטוב ומטיב ואין עוד מלבדו? תתחילו לדבר, זה יהיה יותר מובן. תתחילו ללעוס. אם לא לעס, לא יצא.
ברגע שאנחנו מבינים שתפיסת המציאות תלויה ביחס שלי למה שאני רואה כאילו שהוא מחוץ לי, אז כל מה שמחוץ לי הוא בשבילי סימנים כדי להכיר איך אני יכול לתקן את הדברים שבי, שגורמים לי לראות את זה ככה. ואז אני עובד על עצמי כאילו, אבל כל מה שמבחוץ לי רק משמש לי סימנים על מה לעבוד.
ברגע שאני מתחיל לעבוד בעשירייה שלי, דרך היצוד של רבש, אז אנחנו לאט לאט מייצבים על ידי המאור מחזיר למוטב, מציאות שחברים שלנו הם הגדולי הדור, ואנחנו רואים שבאמת אנחנו משמשים כמלכות וכתר כלפי החברים האלה, ורק בנו תלוי התיקון שלהם, בזה שאנחנו רואים אותם כגדולים, ככל פוסל במומו פוסל. וזה העיגול הראשון, הקטן, שממנו אנחנו מתחילים להרחיב אותו כלפי היתר הקבוצה.
מתחילים בעין עוד מלבדו, שזה אומר שכל הפעולה שיש היא פעולה שצריכה לקרות. אתה לא יכול לשלוט בה אם היא תקרה או לא תקרה. מה שקורה, קורה בגלל שיש, אין עוד מלבדו. הטוב ומטיב זה כביכול הסימן דרך לאן אתה צריך להגיע. סליחה. הטוב ומיטיב זה הסימן דרך לאן אתה צריך להגיע. ואז אתה בסך הכל מבין שהדבר היחידי שאתה יכול לעשות, אם אין לך שליטה בפעולה שעושה, זה רק על הכוונה. איך אתה מקבל את זה ואיך אתה מעביר את זה הלאה.
בהתחלה אנחנו מתחילים, עד שאנחנו מקבלים את היחס הזה כלפי הזולת, אז זה נראה לנו כדבר טוב שאנחנו מתחילים להסתדר איתו ברגש, במחשבה, אבל לאט לאט בגלל שאנחנו מכירים בחשיבות והגדלות של התכונה הזאת, בחשיבות והגדלות של הבורא, אנחנו לאט לאט מנתקים את היחס לפי איך שהוא נקלט אצלנו, אלא רק מטעם הגדלות והחשיבות אנחנו רוצים שהתיקון הזה יקרה. בתוכנו כלפי הזולת, כי זה הרצון שלו להטיב לנבריו.
כל המציאות זה היחס שלי כלפיה. אני יכול לפסול אותה, אני יכול לאותה סיטואציה להצדיק ולהיות בשמחה. זה תלוי ביחס שלי כלפי אם אני מסתכל על טובת עצמי או מחוץ לעצמי. אז במידה שאני יוצא מחוץ לעצמי, אז אני מגלה שהכל מסובב על ידי אותו המקור, ואם אני נשאר באותה מגמה כמוהו תמיד כלפי ההשפעה, אז הכל מתקן לטוב.
כן, זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד. זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד גם, שבעצם המציאות שאנחנו קולטים זה המצב הפנימי שלנו, איכשהו כאילו על פני האור. ובעצם כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתקן את היחס, קביעת היחס שלנו כלפי כל מה שמתראה לפנינו ומורגש לנו, ועל ידי קביעת היחס הנכון אנחנו מעוררים את בעצם את אותו הכוח, את אותו המאור המחזיר המוטב, שלאט לאט כאילו משווה צורה בין המצב שאנחנו מרגישים לבין האור לכשהוא לעצמו, עד שמגיעים להשתוות צורה. יכולת יותר.
יוצא שיש בעצם שני דברים. אותי שתופס את המציאות, ואת כל המציאות שמסביבי. כל המציאות שמסביבי זה בעצם הוא, זה הבורא. ודרך המציאות הזאת הוא עוזר לי לראות איך לתקן את עצמי, להגיע למדרגה שלו, להיות משפיע כמוהו, כי אחרת לא היה לי שום דרך לעשות את זה. בתוך עצמי אני לא יכול לראות את הדברים. אני יכול לראות אותם רק כאילו שהם מחוץ לי.
ובעבודה הזו, לאט לאט, במשחק כלפי החברים, אנחנו מרחיבים את הגבולות שלנו מלבדו, טוב ומטיב, עד שכל העולם לא נכלל בתוך זה.
זה כמו שדורון אמר, זה עניין של אור וכלי. הבורא כביכול זה האור, אנחנו זה הכלי. ועל ידי החיבור עם החברים, אנחנו מעצבים את הכלי, לראות את המציאות ולקבל את האור בצורה שצריכים. אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה.
מה הקשר בין הפצה, שכנוע אנשים, בכלל יציאה שלנו החוץ בכל מיני צורות שאנחנו עושים ועוד מתכננים לעשות? מה הקשר בין זה לשינוי שבי, לשינוי הפנימי שלי? אם כל העולם בתוכי, אני צריך כאן רק לשנות כל מיני הגדרות בתוכי, כן? בתוך התפיסה שלי, במחשב שלי, כן? איך שאני תופס את המציאות, ואיך שאני מסדר את עצמי בפנים, בקיצור. שזאת תהיה תמונה כמה שיותר אמיתית. אמיתית זאת אומרת שהכל התחבר ללא פנים וחוץ, אלא הכל בפנים בתוכי. שכאילו הצירים האלו של הכוונת, שהם לא התפזלו לבפנים ולבחוץ, אלה שיהיו כאחד, שהכל המציאות היא אחד. אז אם זה, כל המציאות היא בתוכי, איך עוזרים ליציאות האלו החוצה, לכוון את עצמי נכון, למציאות האמיתית שהיא הפנימית שלי בלבד. מה הקשר בין זה לזה? מה היה השפעה מזה על זה? איך אני בלהכין את עצמי ליציאה החוצה, מכין את עצמי בצורה כזאת, שאני כבר בצורה מטרתית מסוימת משפיע החוצה כדי להשתנות פנימה. קדימה.
על ידי היציאה החוצה אנחנו כמו שמים את את הרצון שלנו לשינוי הפנימי הזה, שמים אותו בשדה של הבורא ממש.
העיקר בקשר ביניכם תבררו, שם האמת, לא בחוכמה אלא בקשר, אז זה יהיה מציאות אמיתית. בבקשה.
ואז אנחנו נתקלים בהתנגדות, אנחנו קולטים פתאום שאם לא היינו יוצאים להפצה אז היינו חושבים שהכל טוב, לא היינו צריכים את התמיכה של החברים, לא היינו צריכים את התמיכה של החברים כדי למשוך מאור לתוך הפעולה הזאת, כי השינוי יכול לקרות רק על ידי המאור בסופו של דבר, ולא לחשוב שיכולים לשנות משהו לבד בעצמנו כלפי כל המציאות הזאת.
כרגע אין לי תשובה ברורה איך זה קורה. מה שברור לי זה שכשאנחנו יוצאים לקהל החוצה, אז אנחנו בצורה הפשוטה ביותר מתפעלים. מתפעלים מהגדלות של השיטה, איך היא פשוט ממיסה כל לב. ברור לך שאין לך שום נגיעה ושום יכולת לעשות את זה. פשוט איזשהו כוח מתלבש בכל המקום ופשוט פועל, ואתה אסור רק להשתדל לא להפריע.
לא יודע, סידרו לנו שהמציאות תראה לנו בצורה כזאת שלפי מה שאנחנו מרגישים בפנים ולפי משהו שכביכול מתראה לנו מבחוץ, כדי שיהיה לנו אפשרות למדוד דברים נכון ולקבוע יחס נכון כלפי הרגשה פנימית וכלפי כביכול מה שמתראה לנו מבחוץ. ובעצם ככה סידרו את המציאות, שאותם האנשים, או יותר נכון חלקי נשמה שלי, שמורגשים לי כאילו כנפרדים ממני כביכול, בלי זה, אם לא היינו באמת יוצאים להפצה ורוצים לקרב את אותם החלקים, לא היה לנו שום אפשרות למשוך או לדרוש את המאור המחזיר למוטב שלאט לאט יחבר את כל המציאות לאחת ולפנימית. זאת אומרת, בלי זה לא היה לנו כלפי מה לעבוד, למדוד, לעשות מאמצים, להתחבר, בקש המאור וכו'.
ואז דרך העבודה הזאת שאנחנו עושים, כמו שיניב תיאר, אז מתברר לנו בעצם בעצמנו אותו מקום שבו אנחנו מרגישים התנגדות, או מרגישים שאיפה קשה לנו, ואז כשאנחנו מתגברים מעל זה, אנחנו בעצם משיגים בבת אחת שני דברים. אחד, אנחנו כבר עושים פעולה שהיא לא ברור לנו מה יוצא לנו ממנה, ואנחנו כבר נמצאים בהשפעה. ושני, מקבלים באמת את ההתפעלות הגדולה הזאת, איך זה עובד, איך פתאום האור משפיע, ואיך החיבור הזה פתאום מייצר את העוצמה הזאת של הרגשה של אהבה.
לרוחניות יש תכונה שאנחנו לא יכולים להגיע לשינוי דרך תחינה שכלית או אפילו רגשית של עצמנו. לכן כל פעולה כלפי זולת זה בעצם ההפגנה של ההשתוות הצורה לתכונת ההשפעה. לכן שאנחנו יוצאים כאילו החוצה, אנחנו לא יוצאים החוצה, אנחנו יוצאים פנימה. החוץ הזה, האגו, זה הנקודה הזו שהפוכה מהבורא, שזה החוץ האמיתי. כשאתה עושה תנועה כלפי הזולת, וזה לגמרי נגד השכל שלך, ואתה לא מבין מה אתה עושה עם אנשים האלה, ולא היית יושב איתם בכלל. בנקודה הזו מראים לך שעד כמה האפסיות של השכל אנושי, ועד כמה יש תוכנה שהרבה יותר גבוהה, שברגע שאתה עושה רק מאמץ כלפיה, מאמץ נכון כלפיה, למעלה מדעתך, בזה אתה רוכש את ה... את התחילה של הכיוון כלפי הזולת, ושם כל העולם לא, ושם אין עוד מלבדו וטוב ומטיב.
ישנן כביכול שתי נקודות ציון. הראשונה זה שאתה יודע שאתה צריך לתת להפצה ואתה שומע את זה, ואז אתה בנקודה הזאת מטמיע את כל מה שאתה בעצם לומד, את ההתגברות, את ההליכה למעלה מהדעת, את החיבור עם החברים, את הדרישה מהחברים, את הצורך בכלל בחיבור. ושאתה נמצא במעגל, אתה מבין סוף סוף מה זה העניין הזה שאומרים מאור, אתה מבין את העניין הזה של מה זה כוח החיבור, שפתאום ממשהו שבאמת אתה לא היית מוצא את עצמך יושב שם בצורה טבעית כביכול, אתה מגלה
שאני מתחבר עם המעגל. כשאני מתחבר עם המעגל, אני יוצא מעצמי החוצה, או אני מכניס אותם כדוגמת העולם פנימה, לתוכי. מה קורה כאן בפעולת החיבור שלי עם המניין? מה את שואל? לא, מעגל כאן. בחוץ אני לא מתחבר עם מעגל. בחוץ אני למעלה מהמעגל, זה לא נקרא חיבור. חיבור זה רק שווים שאני נכלל בהם. מה זאת השאלה בכלל? ברור? שוב שאלה, בסדר. שאני מתחבר עם המעגל, עם העיגול שלי, עם הקבוצה שלי, הצליה, מניין שלי, לא בחוץ. אז אני מתחבר אליהם, מתמוסס בתוכם, נכלל בתוכם, או אני מכניס אותם בתוכי, ובעצם מכוון כך שכל העולם יתגלה בי. אז או החוצה או פנימה, איך אנחנו כאן עובדים? מה קורה כאן? ברור? ברור או לא? אני לא שומע. ברור, אז קדימה.
העבודה שלנו היא גם וגם, כמו שרבש כותב לנו, גם לבטל את עצמי כלפי החברים ולהגדיל אותם, ומצד שני כאילו לכלול אותם בתוכי כדי שאני אוכל באיזושהי צורה לדמות השפעה אליהם. אז זה שני המצבים האלה, ומתוך שתי המצבים האלה, שתי העבודות הבו זמנית האלה, אנחנו יוצרים את החיבור בינינו.
אין לי תשובה ברורה. רק ברור לי שיש פה הזמנה לחיבור.
איך היציאה שלי החוצה? בעצם פועלת להכנסת העולם פנימה, או לגילוי העולם פנימה. ברור, כן? בבקשה.
בעצם בשאלה עצמה כבר יש פחות או יותר את התשובה, כי אנחנו צריכים לפעול צריכים לפעול כביכול בשני מישורים. מישור אחד זה שאנחנו, כפי מה שמתראה לנו מבחוץ, שאנחנו רוצים לבטל את עצמנו ובאמת להתמוסס, להיבלע בתוך הקבוצה, בתוך המרכז הקבוצה. כביכול זה נראה פעולה שאנחנו עושים כביכול כלפי מה שהם מתראה לנו מבחוץ, אבל דווקא על ידי המאמצים האלה אנחנו בעצם יותר ויותר מכניסים את המציאות דווקא פנימה לתוכנו והופכים אותה לאט לאט לאחת ולא לדו דו קוטבית כזאת פחות או יותר
בחיבור שלנו בסירייה במעגל אז אנחנו כאילו מתקללים בעוד זוויות מבט בעוד רצונות בעוד כיוון של מחשבה של כל החברים שיושבים איתנו יושבים איתי ואז אני כאילו מרחיב בתוכי את היכולת שלי לתפוס את אותה מציאות כי כולנו עם אותו רצון על אותה שאלה על אותו נושא ואנחנו בחיבור הזה בינינו בעצם מייצרים פתאום כאילו 10 זוויות מבט על אותו דבר במקום רק הנקודת מבט שלי שהייתה קודם אז כאילו הרחבתי בתוכי את את המבט שלי על אותו עניין
כן, אני מתחיל לקלוט את המציאות דרך לבבות של החברים ולכוון את הלבבות של החברים דרך לב שלי ממש בתפקיד של הכתר אני מזרים להם אורות בשביל להזיז אותם בשביל לעשות להם בשביל לעשות נחת רוח לבורא אבל לטובתם וגם כן אני קולט מהם את המציאות בשביל להשפיע נחת רוח לבורא אני לא קיים כבר לבד אני קיים בתוכם
במעגל אנחנו כל אחד מבטל את עצמו בשביל להתקלל אחד עם השני, וברגע שאנחנו מתקללים, אנחנו יכולים כאחד, כמעגל אחד, לצאת החוצה ולהשפיע למעגלים לידינו.
זה כמו סוג של האורח ובעל הבית, אנחנו עושים את ה... על ידי זה שאנחנו מתקללים בחברים ומקבלים את ההתרשמויות והתפעלויות מהם, בין אם זה בחיבור, בין אם זה פעולות ההפצה שלנו, אז אנחנו, על ידי זה שאנחנו נותנים להם לבטא את עצמם, אנחנו הופכים להיות כאילו סוג של משפיעים להם בחזרה על הפעולות שלהם, על מה שהם עשו כפעולות השפעה. ומצד שני, אנחנו גם משמשים עם התפיסה, אנחנו כאילו, בזה אנחנו מייצרים את שתי תפיסות העולם, באותו מקום, באותו היחס.
יש חוק ברוחניות שאם אתה האחרון שמקבל, אז אתה בעצם לא עובר דרכך ההשפעה, היחס הזה. רק אם יש עוד מישהו שמקבל אחריך, כלומר שאתה מעביר לו, רק במידה הזו אתה בכלל נכלל במערכת הזו.
כתוב שהטבע האדם הוא רצון לקבל, רצון ליהנות, שלא מסוגל להזיק לעצמו, ותמיד בוחר משהו הכי טוב מכל האפשרויות שנמצאות לפניו. אם כן, מה זה נקרא שאני צריך להכין לעצמי מערור, ואם אני לא לועץ אותו עד הסוף, אז אני לא יוצא. כנראה לא יוצא מהמצרים, לא יוצא על ידי חובת הקיום המצווה. איך אני יכול להכין לעצמי מרור, ולא לברוח ממנו, אלא ממש ללוס אותו בכל שיעור הנדרש. אם הטבע שלי הוא רצון ליהנות. בבקשה.
נראה לי שמה שנותן לנו את היכולת הזאת זה הגדלות והחשיבות של מטרה, רק ככה. אנחנו מבינים שאנחנו אוכלים את המרור הזה כדי להשיג מטרה נעלה, משהו שהוא גבוה יותר מהדבר עצמו. המרור הזה נהפך לאמצעי כבר.
יש איזושהי נקודה מאוד עדינה של מעבר, ברגע שאתה מפסיק לפעול בשביל עצמך ומתחיל לפעול בשביל החברים, והנקודה הזו, שזה בעצם מה שחברים דיברו פה, על חשיבות המטרה, שעיניים שלך כלפי מעלה והגוף שלך בעצם משמש כבסיס, הרצונות שלך כבסיס בשביל להגיע לאותה תנועה כלפי הזולת, זה נקודה שאתה מתחיל לנשום מתחת למים.
מרור זה... אוף, סליחה. זה פשוט מביא אותנו למקום של הדרישה, שהטעם הזה ישתנה מהמרירות שהגיעה למתיקות. אנחנו מגיעים למקום שאנחנו פשוט מעומק הלב מגיעים לדרישה. זה הדבר היחידי שצריכים להגיע אליו.
ולא יכולה להיות דרישה, אלא אם אנחנו מרגישים שאין לנו דרך להתחבר, אין לנו דרך לדרוש את המאור המחזיר למוטב. ומתוך החשיבות של המצב הזה, של היגיעה והתפילה, כמו שהוא כותב לנו, אז רק מתוך החשיבות של זה אנחנו מוכנים לעשות משהו שבלי החשיבות הזאת לא היינו בכלל מוכנים בחיים לחשוב עליו. כאילו ללכת ולאכול מרור עד שהוא הופך להיות מתוק. עד שאנחנו מרגישים שאין לנו עזרה אחרת.
זה נכון גם דרך אגב פיזיולוגית. אם אנחנו כל הזמן נמצאים בעבודה של עיסה, אז זה, זאת אומרת, כל הזמן עבודה של להתקלל בקבוצה, כל הזמן לעשות איזשהו צעד לקראתה, אז כל ההתגברויות הן כבר הופכות להיות לאיזה משהו שהוא ממתיק, הוא ממתיק את העבודה. המרור הופך להיות למרור רק אם יושבים ומחכים שהוא יהפוך להיות למתוק, ואז הופך להיות להרבה יותר מר.
לא, אין לי איזו תשובה ככה, אבל בלי המהירות.
בנוסף אפשר לשאול, למה לבלוע אסור? לירוק אותו, זה אני מבין, אבל לבלוע, אלא ללעוס דווקא. בלי אסורה גם כן. בבקשה. זאת אומרת, אם בלע את המרור, לא יצא, כך כתוב. בבקשה.
לא יודע, אבל בלי באמת שנרגיש את המאור הזה שבעבודה, כמו שאומר שהמצרים הם ממררים לנו את החיים בעבודה, בלי כל העבודה של ההתגברות כלפי כל כלפי כל מה ש מורגש לנו ברצון, לא יודע, לקבל שלנו כלפי מה שאנחנו באמת רוצים להשיג, שזה עבודה למעלה מהרצון לקבל, למעלה מהדעת, עבודה בהתגברות, עבודה להשפיע להשם, בלי עליסת המרור הזה, העבודה הזאת שאנחנו עושים על פני מה שמורגש לנו כטוב ורע, ורוצים לעלות מעל זה ולקבוע יחס נכון כלפי המציאות האמיתית, בלי הליסה הזאת, העבודה הזאת, אין לנו שום סיכוי להגיע באמת, בלי ההגיעה הזאת אין לנו סיכוי להגיע לתפילה הנכונה, שהכוח שיש, המאור המחזיר למוטב, באמת פעל עלינו.
מה שזה מעלה בי זה את הרעיון הזה שבעצם,
אם כל המציאות נמצאת בתוכי, אז נראה לי, נשמע לי, שבאהבת לרעך כמוך, זה החוג האגואיסטי ביותר. נכון או לא?
כן.
נו, אז איך זה יוצא כך? בבקשה, תחשבו על מה קורה כאן. אני צריך להגיע למצב שאני אוהב את כל העולם, כי זה בעצם אני מגיע למצב שאני אוהב את עצמי בכל אותם החלקים, פרטים, פריטים שנמצאים בי. זאת אומרת, לתקן את המציאות בתפיסתו הנכונה הפנימית שלי, או להגיע ואהבת לרעך כמוך, זאת אומרת לכל דומם צומח חי מדבר שבמציאות, זה אותו דבר. כן? איך זה משתווה זה עם זה? בבקשה. היום קצת תרגילים כאלו ל... בסדר גמור, להיות יותר גמיש. בבקשה, בבקשה.
לכן, אולי זה מתחבר לרעיון שבגלל זה המרור הוא כל הזמן צריך ללעוס אותו, כי מה שיוצא זה שמה שחשוב זה העבודה עצמה. אני לא צריך לראות, לא יכול להיות מצב שאני אראה תועלת במה שאני עושה, או שפתאום אני ארגיש את זה שבאמת כולם בי ואני אוהב את עצמי, ואז יוצא לי מזה עוד פעם משהו, לכן תמיד הם יראו לי מחוץ עלי, תמיד זה יראה לי עבודה שלא יוצא ממנה כלום, אבל זה בדיוק המקום שאני צריך להיות בו, כי אני פועל לטובת המערכת כחלק מהמערכת. זאת אומרת, אני לא יכול לראות את השכר בדבר הזה, זה חלק מהעניין.
ולא טוב בהגדרות, אבל אני חושב שאגואיזם האמיתי זה לא לראות את השלמות, וההגדרות עצמם, אם זה אגואיסט יותר או לא, זה לא מבין בזה. רק שזה בדיוק מה שאנחנו מגלים בסירייה, שלאט לאט אנחנו מרחיבים את הגבולות של התפיסה שלנו, מכניסים את זה לתוך הלב שלנו. התנועה היא תנועה הפוכה, זה לא תנועה של רצון לגלות בתוכי משהו, אלא לגלות את השלמות דווקא בחברים, דווקא מחוץ עליה, דווקא בזה שאתה עושה תנועה כלפי הזולת.
זה בשביל שנאהב את כל הבריאה, גם את היצר הרע שנברא בנו, גם את האגו שלנו, שנאהב את כל הבריאה, כי הכל זה טוב ומטיב. זה לא יכול להיות שיש פה איזה משהו שהוא מנוגד לטוב ומטיב הזה.
שומעים את השאלה ובאמת אומרים ואהבת לרעך כמוך, זה לדאוג לכלים שלך ולעצמך, אבל ברור לנו שהתפיסה שלנו עכשיו מה זה ואהבת לרעך כמוך היא שגויה, 100% שגויה, כי אין לנו מושג מה זה אומר בכלל. ואנחנו רק תופסים את זה בכמה תענוג אנחנו מקבלים מהפעולה הזאת, מהצורת יחס הזאת. אבל כשמגיעים באמת לצורת יחס הזאת, אנחנו נוכל להבין שזה בתנאי שאנחנו עושים את זה בגלל חשיבות התכונה הזאת, בגלל חשיבות ההשפעה, האהבה. ואם רק בגלל זה אנחנו עושים את זה, אז אנחנו לא עושים את זה בצורה אגואיסטית. כל שאר המצבים הם לגמרי, לגמרי, לגמרי כלפי עצמנו, וזה לא נקרא בכלל ואהבת לרעך כמוך.
כן, יש מצב כזה שהאדם הוא פשוט מפוצל, כלומר הוא חלקיק אחד מתמונה שלמה, והתמונה הזו השלמה של ואהבת לרעך כמוך היא לא תהיה בו שלמה, אלא במידה שהוא יתחבר אליה, והחיבור הוא דווקא על פני החוסר שלמות שמתגלה לו, בתוכו.
קצת הבאתי את השאלה בדרך, אבל כל פעם שאנחנו חושבים על המושג הזה ואהבת לרעך כמוך, לא, זה, איך אתה יכול לאהוב אחרים כמו שאתה אוהב את עצמך ועוד יותר מזה, כאילו זה ואם מתעמקים בזה פנימה, זה לגמרי לא בר קיימה ולגמרי לא בתפיסת המציאות שלנו לחיות את המושג הזה בתוכנו פנימה ולהרגיש אותו באמת, אלא אם כן המאור יעשה את זה בנוס, זה לגמרי לא נמצא בתפיסת המציאות שלנו, לאהוב חלקים אחרים שנראים מולך כמו שאתה אוהב את עצמך ועוד יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. אז
אם מדברים על תפיסת מציאות, אז זה באמת מזכיר לי שכאילו אנחנו מדברים בעצם עוד פעם על איזה דבר שנראה לנו דואלי מהמקום של האגו, אבל הוא לא דואלי באמת, אם אנחנו נגיע למקום של התפיסה רוחנית אמיתית. כמו שדיברנו על גל וחלקיק לפני יומיים, או כל מיני מצבים כאלה שהם דואליים רק מהתפיסה שלנו כרגע של האגו, והם לא באמת דואליים. ואז אני נמצא בתוך מערכת שאני כבר עובד לטובתה, בלי קשר למה שיוצא ממני, בגלל ההרגשה של האחדות שלה, בגלל שזה התחושה של האחד הזה. לא יודע, משהו כזה.
אני רוצה להתחבר לגל שלכם עם חלקיק שלי, ככה שנוכל ביחד לפתור את זה, שהמטרה זה החיבור פה עכשיו. אין לי מילים משמעות, תכלס, אני יכול לדבר שזה בתוכי ומחוץ לי, וזה מכניס פנימה, ואני אגואיסט, אבל זה נגד הטבע. הטבע יש לו גבולות גזרה של פלדה. זה שאני אגיד שאם אני אוהב עכשיו את ניב, אז אני נהיה עכשיו יותר מרחיב את הגבולות שלי, זה דבר אחד. דבר שני, שזה בכלל לא טבעי, ואני יכול לדבר על זה 20,000 שנה, וזה לא ישתנה שום דבר, עדיין זה לא טבעי לי, כי אני תופס את זה בעיניים שלי. כל המטרה שלנו זה להרחיב גבולות התפיסה על ידי מאמצים לא הגיוניים, לא ברגש ולא בשכל כלפי הזולת, ובזה אנחנו משפיעים רק על דבר אחד, שאנחנו מסובבים את עצמנו כלפי מאור מחזיר למוטב, ולאט לאט הוא משנה אותנו, את התפיסה שלנו. ושכליות, אני יכול לקרוא ספרים מפה ועד אין סוף.
בוא נגיד את זה ככה, שיש את הדרור הבהמה ודרור האדם, ואחד אומר לשני, ואהבת לרעך כמוך.
קיצור, אנחנו מבינים שהסיכוי היחיד שלנו הוא בלהתחבר, בלשחק את ה... ואהבת לרעך כמוך, עד שמגיעים למצב של תפילה, תפילה אמיתית, שיבוא ויקרה השינוי ה... ונדע באמת מה זה אומר, באמת נרגיש במצב הזה.
חוץ מזה אין לנו כלום מה לעשות. זאת אומרת, לדעת שכל שנייה בחיים שלנו, אם היא מופנית לכיוון הזה, היא מנוצלת ויצא ממנה תועלת, כי זה מצטבר ובסופו של דבר יגיע לדרישה אמיתית לשינוי. וכל התמקדות, להמשיך לחפור ולחפש איזשהו טוב בתוך האגו שלי, זה פשוט עבודה לריק.
בסופו של דבר אין דבר כזה, ואהבת לרעך, יש... אין שום דבר חוץ מכמוך, מלאהוב את עצמך. זאת אומרת, יש פער עצום בין לממש את ה... לא סתם זה כלל גדול בתורה, כי יש פער עצום באמת להגיע למימוש כזה שנוכל להרגיש שאין הבדל בין זה שאתה אוהב את עצמך לבין זה שאתה מגיע לאהבת הזולת. זה תהום בין עצמך לבין מה ש...
עוברים לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.